רדיו של ישראל. מוצרי בשר, זה ביטון. אחריות, זה ביטון. אמינות, זה ביטון. שירות, זה ביטון. איכות, זה ביטון. ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות 09-765-1993. זה ביטון הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
נקודת השוויון, תוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי ובשוויון באופן כללי. שוויון מגדרי, שוויון מגזרי, שוויון. ונעשה כל מה שאפשר כדי ליצור פה שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, אני מגשרת עורך הדין, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה באקדמיה בנושא גישור ותקשורת מקדמת, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אתם מוזמנים להקשיב לנו ולצפות בנו בפייסבוק ובאתר של רדיו סול, radiosol.co.il. אני זמינה עבורכם גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ 053-807-1213. אומרים שאם את יכולה לחלום את זה, את יכולה לעשות את זה. אז אנחנו נדבר היום על אישה, באמת, בדרך כלל אני מתחילה, אני מסיימת את התוכנית עם אישה מעוררת השראה, אבל היום כל התוכנית אנחנו נעסוק באישה מעוררת השראה, באישה בדונה גרציה הנשיא, ושחיה פה לפני 500 שנה, במאה ה-16, ואנחנו מארחים היום את מיכל אהרוני רגב, סופרת שכתבה את הספר תליון הזהב של דונה גרציה נשיא, והתחקתה במשך שנים אחר הפעילות של האישה המרשימה הזאת. שלום, שלום, מיכל.
שלום, תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי.
ברוכה הנמצאת. אז בואי, לפני שנדבר על הספר, ספרי לנו קצת מי זו דונה גרציה נשיא. בעיניי היא צריך לקרוא לה דונה גרציה שוויון מגדרי נשיא, כחלק מהשם שלה, כי היא עשתה את זה כבר לפני 500 שנה. אבל אני אשמח אם תספרי לנו קצת.
דונה גרציה נשיא, אישה אחת ויחידה מיוחדת במינה, אישה מעוררת השראה, ששינתה את פני העולם לדעתי. היא הייתה הציונית הראשונה, בעולם של מהפכות, של תככים, בעולם של מלחמות דת, שהוא מזכיר את ימינו בנצרות ואיסלאם ויהודים. היום האיסלאם לא צריך להשתמש בחרב כדי להשתלט על אירופה, הוא פשוט קונה בניינים, משתלט על רחובות, מתפלל בגשרים בלונדון ובסדרות בפריז. הוא משתלט על העולם. באותם ימים האיסלאם כובש את ספרד, ופרדיננד ואיזבלה המלכים לאט לאט ברקונקיסטה, כיבוש מחדש, משליטים את הנצרות על ספרד. המטרה שלהם הייתה ממלכה אחת ספרדית, כשהם קיוו לכבוש את פורטוגל, דת אחת קתולית בכל ספרד, ומלכים, מלך אחד, במקרה שלנו פרדיננד ואיזבלה, ייזכר שמם לדיראון עולם.
ודונה גרציה נשיא, חיה בתקופה, שהיא נולדה בתקופה שהיא גורשה בעצם מספרד, נכון? היא התחילה את חייה בפורטוגל?
כן, המשפחה שלה גורשה מספרד ב-1492, כשהם בוחרים, זה מדהים. המלכים הקתולים נותנים ליהודי ספרד, זה התחיל 100 שנה קודם בפרעות 1391, פרעות קופנון א', הם נותנים ליהודים בחירה או להתנצר או לעזוב את ספרד. הבחירה היא לא קלה, הבחירה היא לא קלה, כי הרב הראשי למשל של ספרד אברהם סניור מתנצר, והם בוחרים לעזוב את חייהם, להשאיר את הזיכרונות, את הרכוש, את החברים והידידים.
אבל הם גם התנצרו, והם גם...
הם לא התנצרו. הם עוברים לפורטוגל כיהודים, הם מקבלים רשות להישאר שם, אבל אחרי 5 שנים, במהפכות שלטוניות, יש שוב צו גירוש ליהודים, אבל למעשה הצו גירוש לא מתקיים. כתבתי את זה בפרולוג של הספר בהקדמה. הקטע הנורא הזה, כשיש צו גירוש מרחף מעל יהודי פורטוגל, כשכבר ילדים נחטפו מהם, שאין להם סידורים ואין להם סיממני יהדות, הם מתרכזים בנמל, ממתינים לאוניות, והאוניות בוששו לבוא. כשמגיעה השעה של הצו, שעל היהודים לעזוב את פורטוגל, פעמונים בקתדרלה מצלצלים, הכמרים מזים עליהם מים, סוחבים אותם לקתדרלות, ובאותו הרגע אין אף יהודי, לא בפורטוגל ולא בספרד.
אז הם בעצם אנוסים, הכריחו אותם להתנצר, התבילו אותם במים.
נכון.
אבל הם נשארים לחיות, הם חיים בפורטוגל, כאילו קתולים, הולכים למיסות, הולכים לכנסיות, ולמטה במרתפים שלהם יש להם בית כנסת, ויש להם את כל מה שצריך, נרות שבת, והם בעצם ממשיכים לנהוג את מנהגי היהודים. ודונה גרציה בעצם חיה במשפחה כזאת שיכלה להרשות לעצמה גם לחיות בבתים מפוארים, ולקיים בעצם חיים כפולים, כנוצרים וכיהודים. זאת אומרת, גם וגם, עשתה גם וגם. אבל מה מיוחד בדונה גרציה? היו הרבה יהודים.
אני אגיד לך. כסופרת, אני הייתי חייבת להיכנס לדמות שלה, ולהרגיש את האופי שלה ושל כל אחת מהדמויות. כשאת אומרת שהם חיו בסתר כיהודים, אז רק מילה אחת הקדמה לפני שאני עולה לשאלה שלך. אתם יודעים איזה אומץ לב אדיר היה להם לשמור על היהדות בסתר? איזה ניסיון קשה זה? כי הכמרים מזהירים את בכנסייה, הם מסבירים להם את מנהגי היהודים, למשל שבשבת לא מבשלים. אז אם לא מתאמר אשן מבית היהודים בשבת, כי הם לא מבשלים, אז מלשינים לאינקוויזיציה. זה אומץ לב בלתי רגיל. ובגיל 12 היא מקבלת את עליון הזהב. אני באתי מבית ספרדי, ובגיל 12 הדודות שלי נתנו לי מגיני דוד, סידור עם כריכת כסף וציורים. והעליון הזה מסמל לה את היהדות שלה. אומרים לה, שמך האמיתי הוא לא ביאטריס דלונה, כי הם שינו להם את השמות, שמך הוא חנה גרסיה נסיב. היא אומרת, אבל אני עונדת את אשתי בערב. אומרת לה, לא, 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 רק מחוץ לבית.
אשתי בערב?
אני לא אומרת את המילה, כי יהודי ספרד מעולם לא אמרו את המילה הזאת, והמבין יבין. תחשבו על הצורה.
אני אגיד את המילה הזאת.
לא צריך, מבינים, כן.
אז כאילו, הם פשוט ענדו את זה.
מחוץ לבית.
מחוץ לבית, כי לא היה ברירה.
לא היה ברירה. אבל היא מקבלת צוואה רוחנית. אני זוכרת שהדודות שלי שהביאו לי את הטיליון של המגן דוד, והסמל הזה הוא היה משהו רוחני שאתה נושא אותו עליך. ואומרים לה, גרציה, לעולם לא תנתק שלשלת הדורות של עם ישראל. יש בטיליון אבן כחולה, זו הספיר שמסמלת את עם ישראל, והאבנים הם בנות ישראל. ואתם צריכות להיות יחד, בנות ישראל, כמו השרשרת בטיליון, אוחזות בו ידיו של זו ושומרות מהאינקוויזיציה. אני חושבת שבאישיות של דונה גרציה נשיא, היא מבינה שהיא, אם היא לא תשמור, על שלשלת הדורות, ועל היהדות הזאת, הרי לא יישאר אף יהודי בעולם, כי אין תפילין, אין מזוזות, אין תליתות, אין סידורי תפילה. כשהייתי ילדה, הייתי הולכת לבית הכנסת, ברמת גן בה נולדתי, ובאיסטנבול בה חייתי, ותמיד התפלאתי שאנשים הם ממטפחות ראש לבנות, ולא הבנתי, למה כל האנשים בבית הכנסת הספרדים מטפחות ראש לבנות? ורק לימים שכתבתי את הספר הבנתי שמטפחת הראש הלבנה מהתחרה היפה היא מזכרת לתלית, כי לגברים אסור היה לעטות תלית, וכך זה עבר הזיכרון מדור לדור. אז דונה גרציה בתחושה שלה מבינה שאם היא לא תעשה משהו, ככה אני הרגשתי, לא יישאר יהודי בעולם. והיא מחליטה, היא בת 12, אז כסופרת בחירות הדמיון שלי, חשבתי שהיא מחליטה לעשות הכל לשמור על העם היהודי.
את מדברת על תחושת שליחות שהייתה לה.
בהחלט.
שזה, מאיפה את מתחברת לתחושת השליחות הזאת בעצם?
בשבת האחרונה כתבתי בדפי פרשת שבוע שאני שולחת לחברים, שלכל אדם יש תפקיד וייעוד משלו בעולם. אני חושבת שדונה גרציה חשה שיש לה תפקיד בעולם, שהחיים שלה, היא באה ממשפחה עשירה, היא התחתנה עם רבי צמח, שהוא נולד בספרד עוד היהודית, והיה הסוכן של המלך, הוא היה מעשירי פורטוגל, היה להם את בית מנדס, House of Mendes, והם היו עשירים מאוד. אבל מבחינתה הכסף לא היה מטרה.
הכסף היה לו מטרה.
הוא היה אמצעי.
הוא היה אמצעי לדאוג ליהודים. לקחת, להעביר את היהודים
מהמקומות. את האנוסים, את הנוצרים החדשים.
לא היו יהודים, היו רק אנוסים. היו יהודים בגטאות, בוונציה למשל, אבל זה מעט יחסית.
תראי, אנחנו חושבים שהיטלר המציא את הטלאי הצהוב.
כנראה, זה הוא לא.
שהוא המציא את טוהר אדם. לא, 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 לא.
בסך הכל היה... הוא שחזר את ההיסטוריה.
בדיוק, זה עוד היה על אימפסיה דה סנגריה, היה לקתולים, לנוצרים הישנים, היה להם את המושג של טוהר אדם. אתם הנוצרים החדשים? מה, אתם לא נוצרים אמיתיים. הם זלזלו בנוצרים החדשים. יש, אתם, אין לכם דם קתולי אמיתי. אז מצד אחד היהודים הסתגרו בתוך עצמם, מצד שני החברה הקתולית, עד היום הם רואים בהם נוצרים חדשים, לא קיבלה אותם. והיא עושה הכל, כשעולה אינקוויזיציה בפורטוגל, היא מתחתנת עם צמח, הוא מבוגר מנה בכ-30 שנה, נולדת להם בת אחת. ב-1535, בשנה הבא הוא נפטר, עולה האינקוויזיציה הנוראית בפורטוגל, היא הייתה יותר נוראית מהאינקוויזיציה בספרד. והיא מחליטה לברוח. את שאלת אותי איך אני יודעת שיש לה תחושת שליחות ומאופוה, כמו שאני ראיתי, היה לה עוז ואומץ ותעוזה.
חכי, חכי, אני אשאל אותך על האיכויות שלה, כי בסוף את עשית מחקר היסטורי. מחקר היסטורי אנחנו יכולים, ובאמת מרגישים בספר, את הקונפליקט בין הפרוטסטנטים לקתולים, המלחמות האלה הנוראיות שהיו אז, את הקונפליקט בין היהודים לנוצרים, את הקונפליקט בין הנשים לגברים, למרות שזה קונפליקט מאוד סמוי שם, כי דונה גרציה לקחה את התפקיד כאלמנה, היה לה את הפריבילגיה לא להיות כפופה, לא לאבא שלה אם היא רווקה, ולא לבעלה אם היא נשואה, בכלל לנהל את הרכוש שלה בעצמה.
רק כאלמנה
או יתומה. והיה לה את האיכויות שאפשרו לה לעשות את זה, כי היא לא הייתה האלמנה או היתומה היחידה בספרד או בפורטוגל או בוונציה או בכל מקום שהיא ברחה אליו. אז בעצם היה להם איכויות מדהימות שהן, זה נראה לי נורא קשה כאילו להתחקות אחרי האיכויות האלה. אבל לפני שנמשיך לדבר על דונה גרציה, בוא נקשיב, אפרופו יהדות ספרד, גירוש ספרד, בוא נקשיב לאברהם אבינו של יהורם גאון. אני בטוחה שאת היית רוצה לשמוע את השיר הזה.
כילדה שמעתי אותו תמיד.
אז בבקשה.
Quando la renimero dal campo salia mirava nel cielo e in la estreria vido luz santa en la giuderia che avia de nascer Avraham Avinu Avraham Avinu padre querido padre bendicio luz de Israel Avraham Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, día en día le preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella sabía el bien que tenía Avraham Avinu, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Avraham Avinu, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Cuando le reinimró salía miraba en el cielo y en la estrella vido luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu Abraham Avinu padre querido padre bendito luz de Israel Abraham Avinu padre querido padre Luz de Israel
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, דונה גרציה נשיא. לפני שאנחנו ממשיכים עם דונה גרציה נשיא, מאוד מאוד מעניין אותי, את יודעת מה, אני רוצה קודם כל, את סופרת. כן? אני לא סופרת, אני כותבת. אבל לקחת אישה כזאת, אוקיי, ואנחנו עשינו מחקרים, ואת עשית מחקרים במשך המון המון שנים, מחקרים היסטוריים. אבל איך את הצלחת להתחקות על האופי שלה? אז יש לך, כן, יש לך היסטוריה, כן, את חברת המועצה לתרבות ואומנות, את היית מנהלת בית ספר, את מעבירה סדנאות באוניברסיטת תל אביב. יש לך, את סופרת, תראי, את רוצה להראות את הספרים שכתבת? גם הספר של דונה גרציה, וגם הספר המסע אל ממלכת
אורידור. זה ספר פנטזיה לנוער.
זה ספר הראשון שלך. היכולת שלך לפנטז, איך עם היכולת הזאת ידעת לשים את האצבע על האופי של דונה גרציה נשיא?
תראי, דונה גרציה היא שילוב. קודם כל היא טייקונית. טייקונית הם אנשים חזקים, הם אנשים אמיצים, יש להם עוז, אין להם מורה. הם צריכים לנהל עסקים חופקי עולם, היו לה בנקים. בניהלה בנקים, והיו לה סניפים בלונדון, בליון, באיסטנבול, ברחבי העולם, באנטוורפן. אז טייקונית, שאלו אותי לפעמים, מיכל, איך הייתה כשהיא למשל תופסת שהפיראטים, היא תופסת פיראטים באונייה שלה, איך היא עושה את זה? אמרתי, סליחה, היא טייקון. טייקון צריך להיות אדם חזק. מצד שני, היא ציונית. היא מקבלת מסולטן סולימן, פירמן, זיקיון, ליישב את טבריה. היא מקדימה את מבשרי הציונות, את הרצל, את ז'בוטינסקי, את רוטשילד, את חכמי ספרד ויהודי המזרח שעלו לארץ. היא, יש לה אומץ בלתי רגיל. וכציונות, כציונית, אני חושבת שיש בה לב חם. לב חם לעם שלה. לב חם להבין שהיא חייבת להציל את עם ישראל. אם היא לא תציל אותו, איה עם ישראל, איפה העם היהודי? ולכן היא עושה הכל להציל את מגורשי ספרד ופורטוגל, ואת הנוצרים החדישים שקרל החמישי, קיסר האימפריה הקדושה, שהוא קורא לעצמו, שהוא גם מלך ספרד, והוא קורא לעצמו מלך ירושלים, מגרש את הנוצרים החדישים מאירופה. אז לא הייתה אירופה, אלא נסיכויות, הקיסרות. אז היא יש לה תחישות, תחושת שליחות מצד אחד היא ציונית, עם לב יהודי חם.
היא גם אימא.
מצד
אמא.
שני אישה חזקה.
היא גם אימא.
היא אימא לבת אחת.
כן, אבל כאימא, את צריכה איזשהם איכויות שמאפשרות לך, את יודעת, להיות אימא, איכויות רגשיות. אני מסתכלת על, על, על האיכויות שלנו, בני אדם, כיושבות על איזושהי סקאלה. כמו שמדברים על הרצף האוטיסטי, על אנשים שמחוברים החוצה ואנשים שמחוברים פנימה, והם נמצאים ברצף בצד המחובר פנימה. אז גם הרצף, גם האישיות, יש לנו את הלב ויש לנו את המוח.
נכון.
ואנשים שמחוברים יותר למוח, אנחנו נראה אותם יושבים מול מחשב וחושבים, ואנשים שמחוברים רק ללב, אנחנו נראה אותם מסתובבים עם הרבה אנשים, מצד שני נורא פגיעים. ואנשים שמחוברים ללב, מאוד קשה להם לפעול, כי זה כמו, פעם נתתי דוגמה, זה כמו לשחות, כשאת צריכה לשחות לאי, והים חלק, את מגיעה מהר. זה כשאת עובדת עם ראש. כשהים סוער ויש גלים, שזה את עובדת עם הרגש, כי הרגש זה תחושה כזאת של כל פעם עליות ומורדות. את מגיעה הרבה יותר לאט למטרות שלך. אז אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על דמות כמו דונה גרציה נשיא, אני חושבת שהיא משלבת את שני הכתבים.
אז ראייה יפה מאוד.
היא משלבת גם את הראש. את כותבת בספר, נכון, את לא הכרת אותה באופן אישי, אבל זה הגיוני שככה היא פועלת, שבסיטואציות מאוד קשות, שהבעל שלה נפטר, או שהאינקוויזיציה תופסת את היועץ המאוד אישי והחבר שלה, אז היא מקבלת את ההודעה, והיא כמעט נחנקת מדמעות, אבל היא לא מראה את זה כלפי חוץ, והיא חושבת, והיא מגיעה למסקנה, והיא פועלת, והיא משתמשת בכסף שלה, המון, רוב הכסף שלה הולך למתן שוחד, כדי לשחרר ציונים
נכון.
שהאינקוויזיציה תעשה, ולמתן שוחד כדי לשחרר את המשפחה שלה, שנאסרה כי עשתה פעולות לטובת יהודים. ואנחנו רואים שהיא משלבת פה, כאילו את שני הקצוות, היא נמצאת איפשהו יותר לכיוון השכל, אבל זה לא שאין לה את הרגש, זה בא לידי ביטוי בחיים שלה, בחמלה ליהודים האנוסים שנרצחים, שמתאבדים, שקופצים מהגג כי אין להם אלטרנטיבה אחרת, ולאחותה שעם כל הקשיים שהיא עשתה לה במלחמת הירושה היא אחותה, והיא אוהבת אותה. אז בכל זאת, ועם הבת שלה, אז היה לה גם את האיכויות האלה, הרגשיות, אבל היא ידעה לנהל אותם כמו בצורה מאוד מאוד רציונלית.
זה יפה מאוד מה שאת אמרת, העניין הזה של הלב. אמנם יש לה בת אחת שהיא נולדה אחרי כמה שנות עקרות, אבל מצד שני, תחשבו, היא בורחת, היא מצליחה לברוח מפורטוגל. ב-1935 היא בחורה בת 20 וכמה, אלמנה עם בת אחת. היא לוקחת איתה את אחותה היפהפייה בריאנדה, את שני אחייניה, לימים דון יוסף ודון שמואל נשיא.
דון ז'ואן.
כן.
זה דון ג'ואן שמדברים עליו?
אומרים ש... אומרים, לא, לא דון ג'ואן, משהו אחר, אבל הוא היה נערץ, כן. הוא היה יפה תואר והוא. אז היא לוקחת איתם, ולימים באנטוורפן היא מאמצת בן ובת. אז יש לה גם את הלב הזה, גם את הלב היהודי. אני חושבת שיש בה עוד איכות מדהימה שאת עלית עליה, שדיברת על בריאנדה. אני לא רוצה לגלות את כל מה שקורה בספר, אבל יש שם משפט מאוד מעניין. לכו בעקבות הכסף. היא מושלכת לכלא בוונציה על ידי האינקוויזיציה. אנחנו רואים אחר כך במשפט הירושה שהיא סולחת לאחותה. אני חושבת שזה תכונה, שזו תכונה מדהימה, שזה אומץ לב ורגישות מדהימה לסלוח לאחותה במשפט הירושה הבלתי אמן שמערב את חכמי ישראל, ביניהם מרן יוסף קארו, שהוא היחיד שלא פוסק לטובתה.
בהחלט. וסליחה שאני מגלה חלק מהספר, כן? אבל אני חושבת שזה ספר מרתק ושכדאי מאוד 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 לקרוא אותו.
תודה.
אני רוצה שאנחנו נקשיב עכשיו לשיר של הפרפרים וחווה אלברשטיין, התרגעות.
אם יש אי שם רחוק נווה קטן שקט
אלו ענפי
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
וחזרנו. אני רק רוצה לתקן, מיכל, מנחה הקורס מירושלים ליבנה באוניברסיטה הפתוחה, לא באוניברסיטה, הלכת. שזה גם כן קורס היסטורי מחורבן הבית השני.
מרתק.
יבנה. בכלל, את בתחום של ההיסטוריה ובתחום של החינוך. אני רוצה לשאול אותך, לא יודעת, חלפו 500 שנה, כן? דונה גרציה, ואנחנו לא נסיים לדבר אליה, כן? יש לנו עוד על מה לדבר, אבל היא דוגמה לאישה ששוויון מגדרי זה השם השני שלה. היא עשתה מה שהיא רצתה, אחד הקטעים היותר מדהימים שנחרטו כשהיא עברה, אני לא זוכרת לאן, והגיעה אחרי שבעלה נפטר, והגיעה ל... לא יודעת לאן. והיא ביקשה לכנס את כל העובדים בחברה, והאנשים היו בהלם מזה שהגברת יושבת ומבקשת לכנס את העובדים, כאילו מה, הם רגילים שגבר נותן להם הוראות, מה פתאום אישה יושבת בראש השולחן, השם ישמור, ונותנת הנחיות. אז זה היה ה-DNA שלה, כאילו, וזה ה-DNA שזיהה בעלה, וזה היה ה-DNA שלה. מה קרה ש-500 שנה אחרי, פה, במדינת ישראל, שהקימו אותו גברים ונשים, שלבשו חציות מיני, ועבדו בפלחה, ועשו הכל, עדיין אנחנו נמצאות ונמצאים בנקודה שהשוויון המגדרי כל כך רחוק מאיתנו.
אני לא חושבת, סליחה, אני אומרת את דעתי, שהיא, מה שעמד בראש בעייניה זה המונח שוויון מגדרי, כי
לא,
זה מונח...
לא, היא לא, היא חיה מודר, את זה.
היא חיה את זה.
היא לא קידמה את זה. זה כן, אם אתה רואה את זה, אתה יכול לעשות את זה. היא השראה להרבה נשים אחרות.
כשבעלה נפטר, המעניין הוא שלפני הנישואים שלהם, הם חתמו הסכם קדם נישואים בעברית. זה נשמע משפט, חתמו הסכם קדם. לא, לא, רבותיי. זה היה אומץ לב בלתי רגיל, כי אסור היה לכתוב עברית. אסור היה לדבר עברית. והם חתמו הסכם קדם נישואים, שאם הוא ילך לעולמו לפניה, הוא ירוש מחצית מהרכוש לביתם, או לילדים שיוולדו להם, ומחצית לה.
אבל עצם זה, עזבי, שהם כתבו את זה בעברית, עצם זה שבכלל היא ביקשה ממנו הסכם כזה.
זה היה החוק בפורטוגל, אבל לא כולם עשו את זה, והיא עם אומץ לב בלתי רגיל. הם חותמים על ההסכם, אבל כשהוא נפטר, רבותיי, זה כמו טלנובלה. הוא מוריש מחצית מרכושו לאחיו דייגו מנדז, שנמצא באנטוורפן, מלך הפלפל, אחד העשירים הגדולים, והיא מקבלת שמינית מהרכוש. אז את אמרת מקודם, היא הייתה אלמנה, ומה זה צדקת? וכאלמנה היא יכולה לנהל עסקים, כי בעלה מוריש לה את ניהול עסקי בית מנדס. ולכן, כפי שאמרת יפה, היא מכנסת את העובדים באנטוורפן, להפתעתם הקיר הבא, והיא באומץ לב. לכן אמרתי, טייקון, הייתי מנהלת את העסקים חובקי עולם. היא מקימה ציוניות, היא סוחרת באבני חן, בתכשיטים, בזהב. בנק, אתם יודעים מה היה לה, מה היא עושה כדי להציל את היהודים? את האנוסים, יותר נכון, אין יהודים. היהודים בגטאות בנסיכויות מסוימות. יש לה letter of the change, שטר חליפין. אתה בורח מפורטוגל, אתה בורח מיליון, אתה בורח מוונציה, אני נותנת לך דונה גרציה באמצעות הסוכנים שלי נייר, שטר חליפין. יש לך כך וכך, החנות שווה כך וכך דוקת זהב, אני רושמת לך. יש לך רכוש ב-100 דוקת זהב עם החנויות והחמורים וכל מה שיש לך. וכשאתה מגיע לחוף מפתחים באימפריה העות'מאנית, תראו, היום יש בין ישראל לטורקיה איבה. אבל אז סבו של סולטן סולימן שלח אוניות להציל את מגורשי ספרד. סולטן סולימן מקבל את היהודים, וכשהם מגיעים, אתם יודעים שהוא מפרסם פטווה, זה צו מלכותי, לכל הפשות ברחבי האימפריה העות'מאנית, שהגיעה עד הונגריה, עד בודה, והוא אומר להם, כל הנרדפים שיגיעו למושבותיכם, אתם חייבים לקבל אותם, ואם לא, כפד ראשכם. אז כשהם מגיעים לארץ ישראל, כשהם מגיעים למרוקו, לאלג'יר, לפולין, לרומניה, להונגריה, לאיסטנבול, הם נותנים את השטר והם מקבלים כסף. ואז שני דברים קורים. הם לא נופלים לעול על הקהילה, ויש להם כסף להתחיל את העסקים, לקנות נול, למכור צמר, לקנות אדמות. מדהים מה שהיא עושה האישה הזאת.
כן, והיא טיפלה בנכסים שנשארו, מכרה אותם, הפכה אותם לכסף, היה לה שליחים שעשו את העבודה הזאת בשבילה. כן, בכלל יש לה, היה לה מוח מאוד יצירתי, כאילו.
היא גאון לדעתי.
כן, היא גאון. איך היא אמרה, למה שנהיה תלויים? יש לנו יבול, למה שנהיה תלויים במגדלים? בואו נקנה אדמה ונגדל את זה בעצמנו.
איזה יוזמה מהמושבות החדשות, כי המאה ה-16 דומה לימינו, מגלים קולוניות, יש את המצאת הדפוס, פתאום הספר שהיה כל כך יקר, כי הוא היה נכתב בכתב יד, פתאום מדפיסים אותו.
בואו נעשה לבית דפוס שיהיה שלנו.
נכון, אז במושבות.
בואו נעשה אוניות שיהיו שלנו, צי שלנו, למה אנחנו צריכים לסמוך על בעלי. וזה בדיוק העניין, כאילו היא קיבלה את הרכוש שלה, אבל היא הכפילה, השלישה אותו, עשתה ממנו המון המון כסף.
מדהימה.
והכסף הזה זה לא שהוא נצבר ושמרו אותו, השתמשו בו כל הזמן כדי להציל יהודים. מדהים. שזאת הייתה השליחות שלה.
נכון. היא ודיאגו מנדס שנפטר מצער, כשאחד הנערים שהוא מציל אותו, מלשין עליו לקומר שלו. תחשבו על המשבר הנורא הזה, חלק מהמשפחות מתנצר, האבא מתנצר, האמא מחליטה להישאר יהודיה בסתר ובורחת. איזה שבר זה. אני אבל חושבת עוד משהו. סליחה שאני...
Talk to me.
אני חושבת שגירוש ספרד הוא נס. שזה איזושהי תוכנית אלוקית שלוקח הקדוש ברוך הוא את יהודי ספרד. מירושלים, שם קראו לה בהיספניה, ספרד אהובתם, מוציא אותם ומביא אותם לארץ ישראל. איזשהו שלב, כי היה להם טוב שם בזמנים מסוימים, לא כל הזמן.
כן, אני חושבת שמה שבכלל יש, את יודעת, אומרים יש AQ, מנת משכל, יש EQ,
נכון.
מנת אינטליגנציה רגשית. מדברים היום על AQ, שזה אדפשן, איך אתה מתמודד עם השינויים. ואני חושבת שלאישה הזאת היה מהכל, כי תחשבי כמה שינויים היא עשתה במהלך החיים שלה, ואיך היא למדה להסתגל ולשחק עם הנתונים שיש לה, ולתפור מהם את, את הפתרון הכי טוב בכל רגע נתון. אני חושבת שזה אחד האיכויות המדהימות שהיו לה ואפשרו לה לעשות את זה. הלוואי לכולנו היה את זה, כי אנחנו מאוד מפחדים משינויים. אנחנו בני אדם, טוב לנו במקום הנוח שלנו.
תראי, במאה ה-16, כשהשליטים מנסים להשתלט על כספה, מלך ומלכת פורטוגל מזמינים את הבת שלה להתחנך בארמון. והיא מצליחה לברוח. במאה ה-16, אישה מפליגה באוניות, לוקחת את הבת שלה, לוקחת את אחותה, את האחיינים שלה שהיא מאמצת, מפליגה ללונדון. תחשבו שבלונדון, ב-1291, גורשו משם היהודים. בכל אופן, היא מגיעה ללונדון. היא מקבלת מהאפיפיור צו מסע. אתה לא יכול לנסוע. זה קצת מזכיר את ימינו, הקורונה, שאתה צריך אישור מסע. אתה לא יכול לקום לקנות כרטיס.
בדיקה יומיים לפני, בדיקה יומיים אחרי.
אז היא מצליחה לנסוע. וגם בפרארה, כשיש מגפה שמזכירה את ימינו, שם היא מבינה שהמקום היחיד שהיהודים יכולים להגיע אליו זה ארץ ישראל.
אבל בסוף היא רכשה, חכרה מהסולטן את טבריה.
בהמון כסף.
בהמון כסף. ודאגה להביא, היה לה אוניות משלה, דאגה להביא יהודים, אנוסים לטבריה.
יודעת שמצאו קופת צדקה שכתוב לטבריה, כאילו... אספו, מזכיר קצת את ימינו, והקדימה את רולצ'יט, כי מביאה כבשי מרנו, ונוטעת הצטות, ומחדשת בתי כנסת. והערבים, אז, כמו ימינו, הם התחילו לבנות וליישב את טבריה ולבנות את החומה, הם הורסים להם. בלילה הם באים, ואת הקטע של החומה שהם בנו, הם הרסו. את הקטע של הבית שבנו, הורסים, גונבים להם חומרים, עוקרים עצים. כאילו, לפעמים אני אומרת, רגע, העולם לא השתנה. אבל איזה חזון לחדש את היישוב היהודי בטבריה. תראו, אני אומרת, הסולטן נתן לפירמן, זיכיון מלכותי, צו מלכותי ליישב את טבריה. רבותיי, טורקיה, איסטנבול, היא מדינה מוסלמית. סולטן? הוא לא, אנשים היו אצלו בהרמון, לא בנות שיחה לניהול עסקים. הוא מקבל את דונה גרציה, זה... זה לא יהיו, הוא מרשה לה ללבוש את בגדי ונציה, כי כמובן ליהודים באיסטנבול יש בגדים פשוטים יותר מהבגדים של המוסלמים, אבל היא, ויושבים על הרצפה או על פופים לאכול, מי שרואה את הסדרה הסולטן, יכול להבין איך זה ככה התנהל שם, אבל היא מקבלת רשות שיהיה לה שולחן, ויהיה כיסאות, ויהיה לה רעיתי ונציה, וללבוש את הבגדים המפוארים.
אישה שבעצם נמנה, היא ממנה את מלחמות הקתולים בפרוטסטנטים, היא זו שנתנה הלוואות למלאכים, הם היו חייבים להמון כסף, היא ישבה אצלהם בארמונות, בשיחות, בארוחות, ואז בטח, כאילו, בעיה בשבילה לחקור את טבריה, הבעיה...
אבל היא שימה הון.
אבל המחשבה, המחשבה. וכן, זה, את יודעת, כמו היום, יש מחשבות שהן גדולות מהמציאות, בסוף המציאות תופחת לנו על הפנים, והיהודים לא כל כך רוצים לעזוב את אירופה ולהגיע לטבריה, והערבים לא כל כך רוצים לבנות להם ולתת להם להיכנס, כי אנשים לא אוהבים שינויים באופן כללי. ו...
אבל את יודעת, את אמרת יפה, היא ממנה את המלחמות, כן. אבל היא עשתה דבר מדהים במקביל. כשהיא בפרארה, היא מתרגמת את התנ״ך ללדינו. הרי העברית נשכחה. הנשים היו שומרות הגחלת. הן היו בעל פה, הדיברת על נשים, הנשים הספרדיות, הן היו שומרות הגחלת, הן לימדו את התפילות בעל פה, אבל אין תנ״ך, אין עברית. אז היא מתרגמת את התנ״ך מלטינית ללדינו, מעברית ללדינו, כדי שכל המגורשים שמגיעים בפרארה, היה להם רשות לשבת כיהודים.
גם את הסידור והתפילות.
היא חוזרת ליהדות בגלוי. אתם יודעים איזה אומץ זה לב זה? כי ברגע שהמלכים הקתולים, שאת אמרת יפה, שהיא מלווה להם כספים למלחמות, ידעו שהיא חזרה ליהדות, כל החובות, בטלים ומבוטלים, לא יחזירו לה את חובה. מלך צרפת, דרך אגב, עד היום.
מטבע זהב לא יחזירו לה. מלך צרפת עדיין חייב לה כסף.
מיליונים. מיליונים או מיליארדים.
אנחנו נתבע אותו בבית הדינה של האג.
האמת שתכנן, שכל החוקרים הגדולים תכננו, היה מדובר על 100 חוקרים של דונה גרציה שידרשו את החזיר החוב. האמת שמבחינה משפטית
מגיע לה, נכון?
לאן זה ילך, אני לא יודעת. אולי למוזיאון דונה גרציה שהגיע הזמן שיקימו אותו.
טוב, מצאת לנו את השיר? אדיו קרידה של גיא זוארץ. בבקשה.
Para mí sos muerto.
דינו, כל כך נוגע לי בלב, זה מזכיר לי את בית ילדותי, את המשפחה, בבתי, אבא נולד במאה שערים, אמא נחלת שבעה, כל השירים ולדינו, וואו,
אז תודה. אז זאת באמת מה שרציתי לשאול אותך.
איזה יופי.
איך, מאיפה החיבור הזה לדונה גרציה? מה לקח אישה, מנהלת בית ספר, מלמדת באוניברסיטה הפתוחה, סופרת, 7 שנים מהחיים שלך לעשות מחקר ולכתוב ספר על דונה גרציה. מה? למה?
כשהייתי ילדה, יצאתי עם הוריי לשליחות במדינה מוסלמית. נסענו לאיסטנבול. ואני באתי מבית יהודי, אבא שלי היה גיבור גדול, לוחם באצ"ל, נועז, ואימא גם, שניהם. והיו שרים את כל השירים האלה בין השאר ושירי ארץ ישראל. ואני הייתי בגישה של ז'בוטינסקי ואליעזר בן יהודה, יהודי דבר עברית. וכשהגעתי לאיסטנבול, השפה היחידה שידעתי זה עברית. ושלחו אותי לבית ספר יהודי. ושם, כשלימדתי את החברות לכיתה לשיר שירי חנוכה, קיבלתי צליפות סרגל.
בבית ספר יהודי?
בבית ספר
יהודי. אסור לדבר בעברית?
כי שרתי בעברית. וכשבאתי הביתה ואמרתי להוריי, לכאן אני לא חוזרת, נו, אז לאן שולחים ילדה יהודיה? זה ברור, אין שום ספק, שולחים אותה ללמוד במנזר קתולי. ושלחו אותי ללמוד במנזר נוטר דאם דה סיון, ואבא, כשהגענו לבית הספר, זה היה מבנה כזה ארוך, אפור עם חלונות קטנים, ולבשתי בגדי פרחי נזירה. ועוברים על יד הפסל של, ואבא אומר לי, מיכל, את תמיד עם הגב. ויום אחד אני אומרת לאחת הבנות, וזה ג'ויף, זה ורי, את יהודיה. לא, לא, לא. כולם התכחשו, היו שם בנות יהודיות. והייתה תפילה, והנזירות קרבו אותי אליהם, מאוד אהבו אותי, בחרו אותי לטקס התה, שהכנסתי אותו פה לספר הזה, המסע אל ממלכת אורידור. ההורים שלי הבינו שיותר מדי מקרבים אותי, והעבירו אותי לבית ספר בינלאומי. ושם, כשדיברתי עברית בהפסקות, קיבלתי עונש. מדמוזל מישל סילבופלה, קרי מי לפואה, נפר לפאי, ברודן לפוז. מיכל, כתבי בבקשה, אסור לדבר עברית בהפסקות. ושהיינו הולכים לבקר את הדודות, אז סבתות הסקנות היו אומרות לי, מישל, זה היה שמי, ובולה רחת לוקום, ובולה בורקס, את רוצה? ואז הם היו מושיבות אותי ושואלות אותי, מישל, איפה אמא קונה יין? איפה אמא קונה חלות? אני אומרת לעצמי, מה הם שואלות אותי? שישאלו את אמא שלי. רק כשכתבתי את הספר, הבנתי שהן היו שומרות הגחלת. הם בדקו אם אני משלנו או לא משלנו. אז אם את שואלת אותי, איך הגעתי אליה? אז כשפסעתי ברחובות איסטנבול ובכיתי לאבא שלי, אבא, למה אני מקבלת מכות כשאני שרה בעברית? אז הוא אמר לי, מיכלי, כאן ברחובות איסטנבול פצעה הגבירה, דונה גרציה נשיא, שהקימה בתי כנסת, בתי מדרש, תמכה בתלמידי חכמים. והדמות שלה נחרטה בליבי. לקח לי שנים וכתבתי.
ככה זה. זה מדהים שדברים שאנחנו זוכרים, זה דברים שבסופו של דבר אנחנו משתמשים בהם כשאנחנו גדלים. ולא סתם, כאילו, כנראה שיש קווי דמיון בין, בין שתכן, אם
וואו,
את מסוגלת,
איזו מחמאה.
אם את מסוגלת ככה לחשוב על, על לתת לה קווי אופי, ולתת לה ראייה כל כך יוזמת ואחראית, כמו שראינו, שאישה אספה את כל היהודים והציעה לעשות חרם על האפיפיור, על הנמל, לא, לא, שיהודים לא יעגנו עם סירות, עם אוניות בנמל אקונדה, זה
אנקונה.
נקרא? אנקונה. ואנקונדה, זה מזכיר לי את הנחש. וכדי שהאפיפיור יוריד את ה... יפחית, יבטל את האינקוויזיציה, יבטל את העונשים
על ה... יבטל את גזר דין המוות, את האוטו דפה שגזר על 24 יהודים, ביניהם הסוכן של הג'ייקוב מורו, שקבץ מהקומה השנייה בבניין של האינקוויזיציה אל מותו. היא מנסה להציל את האנוסים שחזרו ליהדות, אבל בלי הצלחה. ואז, איזה יוזמה.
אבל היא ניסתה. ובאמת הייתה...
היא ניסתה והיא הצליחה.
תשמעי,
שמונה חודשים. נורית,
שמונה חודשים. לא נכנסו האוניות, והסוחרים בנמל לא עבדו, והאפיפיור לא נכנע.
לא. והוא כבר העלה אותם על, על המוקד, אבל החרם נכשל אחרי שמונה חודשים. אבל אני מדברת על העוז, על התעוזה של אישה יהודיה.
זה לקחת אחריות, לקחת את, את השליטה בחיים שלך, זה להחליט מה את עושה, ולא לא להתמודד עם הנסיבות, אלא ליצור את הנסיבות.
יפה מאוד, יפה.
וזה בעצם... הילדות החדשות, את כמנהלת בית ספר, ניהלת בית ספר, וגידלת ילדים, וזה הדרך בעצם להפוך אותם לילדות שלוקחות חלק, שמחליטות על החיים שהם, שיש להם מה להגיד, שיוצרות לעצמם את המציאות.
אני אספר לך סיפור.
תספרי.
יום אחד, מבקשות ממני, ניהלתי ברעננה את בית ספר יבנה, מבקשת ממני קבוצה של אמהות, פגישה, רושמים ביומן שעה, פגישה, היו ביניהם, רובן היו אמריקאיות, אתן להם בבקשה, הן באות אליי, קבוצה גדולה של נשים, ומבקשות, מיכל, וזה היה לפני הרבה שנים, 15 או יותר, 20 שנה, תהיי מוכנה שהבנות ילמדו גמרא? אמרתי להם, בבקשה, למה לא? ובזה הסתיימה הפגישה. הם היו בהלם, כי אנחנו הקדשנו שעה. אני חושבת שנשים יכולות, זה תלוי בהן, לא רק בגברים, זה תלוי בהן למצוא את היכולות שלהן, את האיכויות שלהן. והיום את רואה, אני רואה, את מסתכלת, רואה נשים מצליחות בכל תחומי החיים. הנה את יושבת ומראיינת אותי, אין בעיה.
אז אני רוצה להודות לך. אני רוצה רגע שנראה עוד פעם את הספרים שלך, בסדר? המסע אל ממלכת אורידור, ותליון הזהב של דונה גרציה.
פה הגיבורה היא גם ילדה שירה, והגיבורה הציונית הראשונה, האישה ששינתה את פני העולם.
באמת, אישה מהממת, ואני רוצה להודות לך ממש על שהיית איתנו, ושחשפת לנו קצת מחייה של אישה באמת מעוררת השראה. אישה אמיצה, חדשנית, חכמה, רגישה, לא יודעת אם היא הייתה יפה, לא ראינו אותה.
אבל, היופי הוא בעיניים, בהתנהגות.
אבל באופי. מכל הבפנים יוצא היופי המאמם של ההתנהלות שלה, ובאמת צריכה להיות דוגמה ומופת לכולנו.
אישה שהתביח אותה.
לגמרי.
תודה רבה.
אז תודה רבה, מיכל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ואנחנו, אחרינו דוקטור חילנית לויפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה היום. ואנחנו נסיים עם שיר גירוש היהודים מספרד שנת 1492 של שלמה יוסף זון, מה שנספיק. להתראות בשבוע הבא.
היהודי הרחק בתור קלות בת חופש עליו שבה הקיום הפך לתור זר תולדו קורדובה סרגוסה במדריד ערים של תרבות במסורת עברית הכל מאורגן בין קהילות מפוארות בתי מדרשים ובתים של תפילות בוקעת מכל נפש עברית צומחת, פורחת, עולה למרום אלוהים, שלח אלינו שלום עשה שנמשיך כך לעד בתינו בצל בספרד ושמור על בנינו בחסד האל מפני כל אוכרי עם ישראל בתוך ספרד לא עוד חיים שלבים שם בגלות לא אש דו הקיום נוטה למות קסטילי, קורדובה, ברצלונה ומדריד מנבות את הקץ לתרבות העברית וכבר בבתי התפילה יהודים נושאים עיניהם ללא כל נפש עברית צומחת, פורחת, עולה למרום אלוהים, אל יהיה עוד פוגרום עשה שנמשיך כך לעד שלא נגורש מספרד ושמור נא עלינו בחסד האל מפני כל שונאי עם ישראל